ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המהר"ל מפרק בספרו נר מצווה פורס שיטה מיוחדת שלו להלכה. אנחנו אומנם לא בשיעור הלכה, אבל דרך הדעה ההלכתית שלו אפשר ללמוד נושא חשוב בנושא חנוכה. הנושא העיקרי בהדלקת נרות החנוכה זה כמובן לעשות זכר לנס של בית המקדש. לא סתם אנחנו מדליקים נרות, יש הרבה הלכות בנרות שבאים להיות כאין מה שהיה בזמן בית המקדש. אנחנו רואים שגם נוהגים להדליק את החנוכיה בבית הכנסת כאין המנורה, מדליקים את החנוכיה בצד דרום, כמו שהמנורה בצד דרום. יש נוהגים להחליף את הפתילות והשמנים כל יום, כמו שהיה בבית המקדש. ומעל הכל אנחנו יודעים שהנרות הללו קודש, ממש קודש, כאילו בית מקדש וכל דבר בעניין. נפסק בשולחן ערוך שבסוף חנוכה צריך לקחת את כל הפתילים, פתילות והשמנים, ולעשות מדורה. זאת אומרת שיש פה ממש קודשים אצלנו בבית. כיוון אומר המהר"ל שהנושא של המנורה, של החנוכיה, הוא זכר למנורה. אני תמה איך מדליקים נרות שעשויות משעבה. עשויים משעבה זה ממש לא דומה למה שהיה בבית המקדש. בבית המקדש המנורה יש לה כלים והיא מוזגים שמן ובתוכם פתילות. המהר"ל טוען אפילו שזה פסול, לא רק שזה לא מהודר אלא זה פסול. לדעתו זה נקרא אבוקה, שהגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד ב' פוסלת אבוקה. זאת אומרת שאין פה בעצם את הזכר לנס של השמן והפתילות. אז מעבר לרובד הזה, שהוא רובד יפה, מעניין, של המהר"ל, שהדלקת החנוכיה צריכה להיות בדיוק כמו המנורה בשעתה, שמן, פתילות, המהר"ל מוסיף בתוך זה עומק רוחני נימי נוסף. מדוע דווקא כך בנויה המנורה, ולמה לדורות לדעתו להלכה? טוב, אנחנו רוב הפוסקים לא פוסקים ככה, אבל אנחנו רואים שעם ישראל, גם אם הוא לא פוסק ככה, אבל הרבה הרבה אנשים ככה נוהגים להדר, להדליק בשמן ופתילה. מה המשמעות הפנימית של הדבר הזה? אומר המהר"ל, יש ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני כתוב, דומים הצדיקים לפני השכינה כנר לפני אבוקה. מערכת היחסים בין הצדיקים לבין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה זה כמו מערכת היחסים, הדמיון בין נר לבין אבוקה. מה ההבדל בין נר לבין אבוקה? צריך להבין מה זה צדיק. אומר המהר"ל, צדיק זה אדם שלא מדמיין לרגע אחד שאין לו גוף. יש לו גוף, אנחנו נמצאים בתוך גוף, והגוף אנחנו לא רוצים לפגוע בו ולא להשבית אותו. הגוף נמצא, אדרבה, אנחנו רוצים שהגוף יהיה בריא. אלא שהצדיק מבין שהסוד הוא שהגוף אמור להיות משתף פעולה, כלי לאפשר לאור של הנשמה להאיר את החיים. הגוף עצמו צריך לאט לאט להבין שהוא כלי. מה זאת אומרת כלי? הרי אני לא יכול שכל דבר בגוף שלי יהיה כלי להשראת השכינה. זו דרישה מאוד מאוד קשה, דרישה מאוד מאוד גבוהה, שאדם יהיה שכל האיברים שלו וכל הגוף שלו וכל העולם החומרי שלו יהיה כלי לעולם הרוחני. זה יפה מאוד בתור דרשה. מי יאמר לעצמו כמה זוכים להגיע למדרגה הגדולה הזאת של דוד, ליבי ובשרי ירננו לאל חי. זה מה ש... ומי שלא שם. אלא שבאמת בוא נסתכל על המנורה. המנורה היא קודש. המנורה היא קודש, למרות שבאמת רובה של המנורה לא עושים איתו שום דבר. רוב המנורה לא משמש לאיזשהו פעולה קדושה. היא מאוד יפה המנורה, היא מושקעת, פרחים, ציצים, כפתורים, כל כך יפה ומסודרת ומגוונת. כל זה לא מקדם אותנו שום דבר לעצם העבודה. זה גוף יפה, גוף משובח, גוף אסתטי. בחלק העליון של הגוף הזה יש נרות, בחלק העליון של הנר, מעל הנר יש שמן, ותוך השמן יש פתילה, והפתילה הקטנה הזאת דולק באור. זאת אומרת, עבודת השם היא נמצאת רק בפתילה. עבודת השם נמצאת רק שם. מסתכלים הצדיקים אל השכינה ואומרים, השכינה זה משהו אחר. השכינה, הכל זה רק אש שוכלה, הכל זה רק אור. אין שם שום גוף. הכל זה משהו מאוד עוצמתי. כשמדליקים למשל נר שעבה, אז מיד רואים שהשעבה, כל הנר משתנה, כל הזמן מיד הנר משתנה, מתחיל להשתנות. הגוף של הנר מתחיל להשתנות, מתחיל להינמס, העוצמה של החום מיד ממיסה, הופך להיות נוזלי, מתיחה אותו. משהו קורה, אתה מדליק נר, אחר כמה שניות, נר אחד תופס זווית אלכסונית, אחד אלכסון לשם, עם חורים, עם בעיה, הנר משתנה. זאת אומרת, הגוף לגמרי משתנה. מסתכלים הצדיקים, אומר, מה, אני קופץ לשם, שלא יהיה לי גוף? שברגע שלי תחבר להיות שייך לעבודת השם, לאור, זה אומר שאין לי גוף, שאני צריך לבטל את הגוף? זאת שכינה. שכינה מאיימת לכאורה. אש אוכלה. מה, זה להידבק בשכינה? לתת לאש, לעולם הרוחני, העוצמתי, לחול בנו? זה אומר לחסל את הגוף. אני רוצה לפרק את כל הגוף שלי. זה מתחיל את כל, לא רק את הגוף, את כל הנטיות שבתוכנו. הנר הוא נהיה מכוער, הוא מיד נהיה נמס, טיפות וזה נוזל. הוא נהיה, כל הנוי שלו, כל היופי, כל ההדר שלו, תוך רגע מתקלקל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת שכינה, זה קשה. איך נדבק בשכינה? זאת הייתה טענת היוונים. היוונים אומרים, תראה, הרצון להידבק בעולם הרוחני, בקודש, בעולם הקדוש, זה בעצם חיסול הגוף. אתה מחסל את האסתטיקה, את הבריאות של החיים, את הנורמליות, את היופי, את השמחה, את הכל. הגוף נפגע, החיים נפגעים. הם באו לפה לירושלים, היוונים, והקימו דבר ראשון, מתקנים לעניינם בריאות ותחזוקת הגוף. זה היה הדברים הראשונים שהם הקימו. הם הקימו אצטדיון וגימנסיון. זה שני המוסדות הראשונים שהיוונים הקימו פה בירושלים. גימנסיון, מקום שבו מתעמלים, עושים התעמלות. בריאות הגוף. נו, זה לא חשוב, אמרו היוונים. מה, אתה נגד בריאות הגוף? בוא, תראו שהגוף בריא, הנה נעשה אצטדיון, נראה לכולם שהגוף חשוב, ויהיה מאוד אסתטיקה, עסקו המון באסתטיקה. שיהיה יפה, שיהיה מטופח. תראו, דעת לאט חלחלו היוונים מהתרבות ההליניסטית. תשימו לב, כשאתם נותנים לאש הזאת להופיע, לקדושה, לשכינה, מה, אתם רוצים שכינה? אתם בעצם רוצים להמיס את הגוף שלכם? לעשות אותו כזה, לבטל אותו, לפרק אותו, להפוך אותו בסוף לכלום. זה מכוער. בסוף הנר שעבה, לאט לאט, הוא מכוער. בסוף יוצא איזה גוש כזה, נעלם. הכל לאט לאט מאבד את הצורה שלו. אין בו יופי, אין בו חן. תראו. זה לא טוב, השראת שכינה. זה לא טוב להיות קשורים לקודש. תראו מה זה מחולל. צדיקים מסתכלים על השכינה. ואומרים, אנחנו לא שכינה. אנחנו לא נר, נר, אנחנו לא אבוקה. אנחנו לא שעבה. אנחנו מבינים סוד מאוד מאוד חשוב. שהדבקות בקדוש ברוך הוא היא נמצאת במקום מאוד גבוה, מקום מאוד אצילי בחיים. אבל בזכות אותו מקום אצילי שדבק בריבונו של עולם, אנחנו מזכים על ידי זה את כל המעגלים שקשורים. אדם לא נדרש לשנות את הגוף שלו. אדם לא צריך להשבית את גופו, לכער את חייו. אדם צריך לקחת את הנקודה האצילית שבקרבו, את המחשבות הטהורות, את הרצונות היפיים, את הרוח, את הפתילה הדקה הזאת שמקבלת שמן, זית, צח, קטין, משהו מאוד שעבר המון המון עיבוד, ושם יש אור קטן שמאיר, דולק. השמן לא נשרף על ידי האש. אנחנו לא מדליקים את השמן. מי שינסה לקחת, תנסו בחנוכה, לקחת שמן, לשים, להדליק גפור על השמן. זה לא הולך. מניסיון, אי אפשר. מי שינסה לקחת גפור, לשים בשמן שידלק, לא דולק. זה דבר מאוד מעניין. לכאורה, השמן הרי הוא חומר בעירה, נכון? אז בוא נדליק ישר את החומר בעירה. למה צריך את הפתילה? לא תצליחו. הגפור יחבא. זאת אומרת, מה השמן אומר בעצם? השמן אומר, אני לא דולק. אני לא דולק. השמן לא, עצמו הוא לא דולק, הוא לא בוער, הוא לא נשרף. אלא משהו מאוד עדין מתחלל. כל פעם טיפה קטנה, קטנה, קטנה של שמן, מרטיבה קצת את הפתילה, וזה גורם לפתילה להיות טיפה שמנונית, וזה מה שמאפשר לאש לדלוק. זאת אומרת, זה תהליך מאוד עדין. לא מבירים את השמן. משהו מאוד עדין מתרחש, משהו טיפונת, כל פעם משהו קטן מהחיים, וגם כן זה לא מכל החיים, זה מהשמן שנמצא בראש של המנורה למעלה. זה חלק מאוד מאוד מורם, שממנו טיפה קטנה מתחברת לפתילה, ושם דולק הנר, וזה עבודת השם. ובזכות זה, כל מעגלי החיים עכשיו הופכים להיות קדושים. השמן נהיה קדוש, והנרות קדושים, והמנורה קדושה, וכל הפיתוחים, הכל נהיה קדוש, מנורת הזהב, מנורת הקודש. מה קדוש בה? שותפה. העולם, אומר המהר"ל, לא יכול לקבל את כל כבוד השכינה. אי אפשר. האור לא יכול, כל השמן, אי אפשר. יש כלי. הכלי... האש לא נמצאת בו. בו אינו שולט האור, האור, לא בכלי וגם לא בשמן. הוא שולט בפתילה שהשמן נמשך אליו. טיפונת. זאת אומרת שאנחנו רוצים לחדד את מהי עבודת השם. עבודת השם צריכים להבין, לברר מול היוונים. עבודת השם שלנו היא לא על ידי זה שאנחנו קוראים תיגר על החיים, אלא זה שבכל מיני נקודות C אנחנו יוצרים משהו מזוכח, עדין. אדם אוכל, נכון? אבל זה שהוא מברך בכוונה לפני הארוחה ובסופה. זה פתילה. הוא לא... זה פתילה, דקה, עדינה, שבזכותה עכשיו כל מה שאתה אוכל עכשיו, יש עליו... משהו אחר, שם השם נקרא עליו. אדם לא נדרש לקחת את כל היבול שלו ולהביא את הכל לבית המקדש. הוא לוקח משהו משם, קורא עליו שם, ובזכות הדבר הזה, אותו אור שדולק על הפתילה, זה מזכה ומחבר ומרומם את כל הפירות עכשיו שכתבת ביבול. עבודת השם שלנו היא כזאת, שהיא נובעת מתפיסה אורגנית. תפיסה לא מפצלת. תפיסה אורגנית אומרת שאם חלק אחד העליון שבאדם מתעלה, כל האישיות מתעלה בעקבותה. הכל מזדקך בעקבות זה. המנורה היא כל כך יפה. גביעיה, כפתוריה, פרחיה, מלאה נוי. מעולה. מה הנוי הזה? הנוי הזה הוא קדוש. למה הוא קדוש? אתה עושה בו איזה מעשה טוב בנוי הזה. הנוי הזה הוא המשהו שעליו נמצא הדבר שעליו בסוף קשור להערה רוחנית. אבל זה אורגני. זה מערכת אחת, זה הכל קשור, אז הכל מתקדש, הכל מתעלה. לשון המהר"ל, אין הנשמה שולטת בכל הגוף. כוח אחד מקבל הנשמה. לכן, צריכים לברר אל מול היוונים את עומק המושג עבודת השם שלה. צריכים לנצח אותה. צריכים לברר את זה ביסודיות. איזה עדינות, איזה אצילות אנחנו בעצם רוצים מעצמנו, שאותה אצילות ועדינות אחר כך נותנת לכל הגוף פנים חדשות. כל הגוף עכשיו יש לו שם חדש לגמרי. זה אותו גוף. אבל הוא קיבל שם חדש. פנים חדשות. זהות אחרת. למה? כי זה נר. נר זה לא השעבה. נר זה הכלי. החידוש הוא בכלי. הכלי הזה, שם חדש. הוא כלי קודש. למה עושה אותו קדוש? הוא שותף. הוא חייך. הוא חלק. על ידי הכלי נקרא נר. בלא כלי אין שם נר עליו. כך לשון המהר"ל. אז אם כן, לכן אנחנו צריכים דווקא פתילה. ואילו שעבה, אומר המהר"ל, זה לא טוב לשיטתו. כי בשעבה הכל דולק, הכל בוער. הגאונים, מצטט המהר"ל תשובה, אסרו נר של שעבה. גם בחנוכה וגם בנר שבת, והמהר"ל עכשיו עובר גם לעניינה של שבת, גם לדעתו גם בשבת הם מביא מקור לזה שצריך דווקא נר ולא שעבה, כי גם שבת זה אותו בחינה. מה זה שבת? העולם הגופני הוא שלם. מה שבת בא לומר? פרפרק את הגוף? הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשישה ימים, עולם מאוד יפה, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב, מה עכשיו בא שבת קודש? מה היא באה לומר? טוב, צריך אש אוכלה עכשיו. צריך פה לשנות פה את הכל, לפרק את זה, להזיז את זה, זה יותר מדי חומרי. זה מה ששבת באה לומר בעולם? לא. כשהעולם מושלם, העולם הוא שלם, אנחנו לא רוצים לפגוע בו, הוא יפה יפה. הוא בא לקבל איזה צורה, איזה אור מעליו. איזה אור זך, שעכשיו נותן לכל העולם משמעות אחרת. עכשיו העולם מקבל את שלמותו, לא על ידי זה שהשבת מתערבת עם ימות החול. שבת לא מתערבת עם ימות החול, היא לא משנה את ימות החול. יש איזו נקודה עליונה שנקראת שבת, וכיוון שהיא חלק מהשבוע, היא מזכה את כל השבוע. כל השבוע עכשיו מקבל שם אחר, כל ימות החול מקבלים עכשיו שם, ייעוד, ערך, בזכות הנר הזה שנקרא שבת. הצורה האלוקית, הנשמה שנותנת השלמה לגוף, היא לא פוגעת. לכן זה הנר. כשהושלם העולם ביום השבת, קיבל את הצורה שלו. ולכן, גמרא אומרת, מסכת שבת, שנר שבת הוא משום שלום. שלום בית. הנר של נר שבת זה שלום. לכן זה דוחה את כל ההוצאות. דוחה קידוש, דוחה חנוכה, דוחה את הכל. דבר ראשון שלום. יותר חשוב מהכל. שלום בין מי למי? שלום בין ששת ימי המעשה, בין הגוף לבין הנשמה. מה זה? איך עושים שלום? שלום זה לא פשרות. שלום זה לא ויתורים. שלום זה הבנה עמוקה שעל ידי זה שיש משהו שכל הזמן מהיר ודוחף למעלה, אז כל הכוחות מתרוממים מכבוז. כל החול משתנה. לא קיבלת אליו ופירקת אותו וניסית לקעקע אותו ולחפור בו ולאכול אותו. לא, מצוין, נכון. אבל יש איזו הערה. עדינה, זקה, שבת, שמהירה ומרוממת, נותנת צורה להכל. מה זה שלום, אומר המהר"ל? כל אחד עומד בשלו ואינו נכנס בגבולו של אחר. הגדרה של המושג שלום. שהקודש והחול לא מתערבבים. זה שלום. לכן מיד במוצאי שבת אנחנו עושים הבדלה. אומרים להבדיל. אנחנו לא רוצים שהקודש יחדור לחול, או שאנחנו לא רוצים שהחול יחדור לקודש. יש קודש ויש חול. מבדילים ביניהם. הקודש קודש, ולאט לאט הוא מאיר ומשרה השראה רוחנית על החול. כן.
אבל אמרנו שבשביל להגיע לקודש, חלק מהקודש, אז נשתמש בחול עצמו.
מה לעשות שיש מלא חול ואנחנו לא יודעים איך להשתמש בו לקודש, לא בכל אנחנו מצליחים להשתמש. יש הרבה דברים שהם סתם נמצאים בעולם, אלא מה? כיוון שאתה עסוק בקודש, זה נותן השראה לכל החול, וכי כל דבר של חול אנחנו מצליחים מיד לחבר אותו לקודש. זה מדרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. כל דבר של חול מיד מצליחים לחבר אותו בקודש.
אבל
במהות
עצמה אני אומר, זה כן צריך
להתערב אחד בשני. לא להתערב. כיוון שיש פה חשיבות, קודם כל מבדילים. והקודש מאיר לאט לאט על החול, נותן לו צורה, נותן לו אופי, נותן לו שם. לא על ידי שהוא מתערב בו, על ידי שהוא מישהו. ניתן דוגמה. היום יום ראשון. אז בואו, אנחנו רוצים לחבר בין שבת קודש לבין ימות החול, נכון? אז בואו נכריז עכשיו על שעה שבת. באמצע יום ראשון, פתאום יהיה קצת השפעות של שבת, נכון? אז עכשיו, עושה פתאום עכשיו הפסקה, לא כותבים, אל תכתוב, לא כותבים. עכשיו שעת קודש, כי אנחנו רוצים לחבר בין קודש לחול, שהקודש משפיע על החול, זה לא נכון. כי הקודש לא משפיע על החול בצורה כזאת, הקודש לא משפיע על החול בזה שהוא פולש לתוך החול. כותב הרב קוק בספרו מאמרי ראייה, שזה היה המאבק העיקרי מול יוון. לברר שאנחנו מבדילים בין קודש לחול, שצורת הקישור, צורת ההתרחשות של עבודת השם, זה לא שהקודש חודר לחול ולא מתערבב עם החול, אלא הקודש נמצא והחול נמצא, ויש איזו השפעה עדינה זקה של לאט 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 בעקיפי עקיפים מחלחלת אל החול, לא השפעה ישירה, השפעה עקיפה עדינה. האם צריך את כל הפרחים, הבת ראשון, מה, חייבים את הפרח הזה גם בשבילה? יכול להדליק מנורה גם בלי פרחים. זה גם קשה. מה הפרח הזה? השפעה עדינה, עקיפה. אנחנו לא באופן לחוץ. באים אל החול, ונו, בוא תתן לקודש פה להיכנס. לא. השלום, אומר המהר"ל, זה שכל אחד עומד בשלו, ואינו נכנס בגבולו של אחר. זה נקרא לתת צורה. לתת צורה, לתת אופי, לתת שם, זה לא על ידי חדירה. זה על ידי משהו מלמעלה, שנותן איזה ערך על. וזה בסוף משפיע. זה מכה גלים. זה יוצר השפעות, חלקם נגלות, חלקם עדינות, עקיפות. לאט לאט יש יחסי גומלין שהולכים ומתפתחים. לכן נר של שבת, גם שם אומר המהר"ל לשיטתי, נר, לא אבוקה. אבוקה זה לא רעיון יהודי טוב, אומר המהר"ל. זה לא מסר נכון. זה מסר של מעורבות, זה לא מסר של שלום. זה מסר של כניסה. הקדוש ברוך הוא, השכינה מצד עצמה, בוודאי שמולה אין חול. אבל אנחנו כן נמצאים בעולם של חול. כן. בהבדלה, כשאנחנו באים לעולם החול. זה רק בשביל להעיר אש, זה לא מצד הנר, זה לא נר של מצווה. לא מברכים עליו, זה לא נר של מצווה. זה זכר לאש. אבל באמת שבת, כשנכנסת שבת, רוצים להגיד מה זה קודש? קודש זה משהו מאוד עדין. זה עבודה מאוד מאוד עדינה, מאוד זקה. הקודש לא בא להפריע אל החול. רוב התקלות, כותב הרב קוק שם במאמרי ראייה, הוא כותב על זה סדרה ארוכה של פסקאות, רוב התקלות באות בגלל שאו הקודש או החול נכנסים אחד לגבול השני. הקודש שהוא חודר לחול, הוא יוצר תקלות, יוצר בעיות. כשהוא משרה את השראתו ונבדל מהחול, הוא מביא ברכה ואורה. כל החול משתנה לאט לאט, מקבל שמחה, צורה, זהות, בגלל שהוא קשור קצת אל הקודש. יש מזוזה בבית. מה הכוונה שיש מזוזה בבית? שכל רגע צריך להיות, להחזיק את המזוזה. יד אחת על המזוזה, ויד שנייה עושה דברים, וכל רגע צריך להחזיק את המזוזה. זה לא הכוונה. מזוזה לא באה עכשיו להתערב לנו מה שעושים בבית. היא באה לתת שם. הבית הזה זה חול. אבל הוא קשור, יש לו איזה שייכות, יש לו שם. כבר זה נותן איזו השפעה אצילית על כל הבית כולו. כן. מה זה מסע מושבות? הוא לא התערב להם בחיי החול שלהם. הוא אמר להם, איך חורשים, איך זורעים, איך לסדר את עיניו, הוא לא התערב להם בחול. לא התערב. הוא רק אמר להם, תראו, יש גם קודש. נו לו, בוא תדענו גם מקום. יש בית כנסת, שיהיה גם בית כנסת. הוא לא אמר להם, לא התערב להם בניהול העניינים. תאר לעצמך, בתור משל. יש גננת שהיא רוצה שהגן שלה יהיה יותר תורני. נכון? רוצה שהגן שלה יהיה יותר תורני. אז היא מזמינה איזה אברך, אומר לו, אומרת לו, אתה תבוא עכשיו לגן ותגיד דבר תורה. כדי שהגן יהיה יותר תורני. יפה מאוד. אז הוא מגיע ביום שישי, אחת שלי הקטנה חזרה מהגן, היא אמרה שיש להם גנן. מה זה גנן? מגיע איזה אברך, נותן להם דבר תורה ביום שישי, אז גנן, טוב. אז מגיע אברך, אומר דבר תורה. יופי, נפלא. אחרי זה שבועיים הוא אומר, תראו, אני מגיע, אומר הגננת, תהיה דבר תורה. אולי כדאי שכבר שעה לפני כן נעשה דברים לקראת הדבר תורה שלי. למשל, שהיצירה, בשעת יצירה, תהיה קשורה לדבר תורה. טוב, בסדר. אחר כך הוא אומר, תראי, גם שעה לפני כן, מה הם עושים? משחקים בארגז חול שם ובמגלשות וזה. צריך שיהיה... אני לא רואה פה את התרומה של הדבר תורה שלי, אני סתם... שחקים וזה אחרי דבר תורה, חוזרים חזרה לסך. זה לא יכול להיות ככה, צריך שיהיה פה ניכר, שיהיה פה דבר תורה בעולם. אז שעתיים לפני כן, שעתיים אחרי כן, אני מבקש שיהיה אווירה רצינית בגן, לקראת הדבר תורה ובעקבות הדבר תורה, ושלא יהיה סתם מה זה קולות ראש הזאת, זה צריך להתכונן, לקראת ואחרי, כדי שהדבר תורה ישפיע, לאט לאט, בשלב תגיד לו, חביבי, תעזור אותי בשקט. זה גם ילדים פה עכשיו, הם צריכים לשחק. וכי עכשיו בכל רגע אתה זה שהדבר קטנות אין דבר תורה הם רואים רב מגיע אומר דבר תורה זה נותן איזה קודש נותן איזה השראה איזה שייכות זה כבר עושה ברכתו זה מביא משהו יערה אנחנו עובדים את השם בנקודות קצה בנקודות C ובזכות זה אנחנו מרוממים את כל החיים לא על ידי תקיפה ישירה לא בצורה ישירה, בצורה מאוד מאוד עקיפה. כן.
איפה נכנס התפיסה שלנו שעבודת השם היא לא רק בקצה, שאנחנו עובדים את השם כל הזמן. ובכל רגע לדעו, זאת אומרת, אני לא רק בפיקים האלה של תפילה או ברכה, אלא אני חי את עבודת השם.
אני לא מבין. אדם הולך, רוב האנשים, בסדר? לא מדבר עכשיו על מישהו כהן גדול. רוב האנשים... שהם עוסקים, עושים דברים של חול בחיים, מה? הם עושים דברים של חול. הם אנשים עובדים, אוכלים, שותים, מתפרנסים, עושים דברים להנאתם, לשמחתם, עושים מלא חול. מתעניינים בכל מיני תחומים, במדע, באומנות, עושים חול, זה חול. זה לא קודש. זה לא קודש. אתה יכול להגיד שזה קודש? זה לא קודש. זה לא אותם כאן שום מצווה בזה. יש מצווה לאכול לארוחת בוקר, אין מצווה, אתה לא מכן מצווה בדבר הזה, לא.
אבל כשאני אוכל ארוחת בוקר, מה הכוונה שעובד מאחורי זה?
אז אתה אומר לי שיש איזה אחד בדרה כזה, בסדר? שהוא באמת חושב על כל ביס, בסדר? בדיוק בדיוק, שהוא אוכל בדיוק בדיוק את הכמות והזה, בדיוק בשביל עבודת השם. בסדר, אבל איש אוכלה, איפה כל העם? איפה כולם? איפה השייכות של כל? אז מי יכול להיות צדיק? היוונים על זה טענו. היוונים אומרים, בעצם להיות צדיקים זה לעצור, זה, 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 להרוס את החיים. אי אפשר להיות ככה. לא, אנחנו אומרים להם לא. אתה אוכל אוכל קשר? אתה ברכת לפני, ברכת לכם? איזה יפי. אמרת דבר תורה? אני לא אכנס לך צלחת. נכנס לך. כבר אתה צדיק. כבר שם השם, זה השולחן אשר לפני השם. ככה כתוב, זה השולחן לפני השם. מה השולחן לפני השם? אמרת ברכות, האוכל שלך קשר, אמרת דוקטור. כל האנשים עכשיו, כל מי שעשה את סעודת שבת, אמר קידוש בתחילת הסעודה, שולחנו של מקום. מלאכים באים, שני מלאכים מלווים אותו. המצוות, עבודת השם, הם מאפשרות לכל העם להיות צדיקים. כולם להיות צדיקים. כי אנחנו לא באים לתקוף את החול. אנחנו באים לעדן, לשים משהו צורה. צורה זה משהו עדין, זך, מצוות, בכל מיני נקודות, במקומות הגבוהים בדרך כלל, במקומות מחשבות, כוונות, מעשים, עכשיו בזכות זה כל, הכל, הכל מתרומם, הכל, החיים מקבלים איזה ערך, צביון, בזכות אותו איכות קטנה, איכות קטנה. הנר הוא קטן, הוא קטן, אבל הוא מזכה את הכל. לכן אומר המהר"ל, צריכים להבין את שיש פה שיטה. דרך המנורה מבררים את שיטת עבודת השם של עם ישראל. את השיטה שאנחנו, איך מתייחסים לגוף. שעל זה היוונים באו. איפה הנוי? איפה האסתטיקה? איפה הגוף? איפה הוא נמצא? מה קורה איתו שם? אדם רוצה שהבית שלו יפה? לא, אסור. מה פתאום? יפה, בית יפה. תעשה, תצאי מזוזה, תדאג שיהיה לימוד תורה בבית, שיהיה אווירה כשקדושה בבית, מצויה. אז עכשיו הכל מתברך מזה. עשר בשביל שתתעשר, מצוין שתתעשר, אין בעיה. אני לא נגד שתתעשר. תזכך, תן משהו עליון, משהו מורה. כן.
בשירה
נגיד
שאתה רוב הזמן
עסוק
בקודש,
זה מבחינה מסוימת
תוקף
את החול, את הרוב למשך הזמן. לא תוקפים את החול. לא תוקפים. אתה יושן על מזרון בישיבה? מיותר לגמרי. מיותר? אתה יכול לישון גם על שק שינה על הרצפה וגם מספיק בשביל ללמוד תורה. עובדה, חיילים מצליחים להילחם גם אחרי שהם ישנו בשק שינה על האדמה. סימן שאפשר, נכון? עובדה, אנשים ישנים בשק שינה על האדמה ונלחמים ומתאמנים יפה מאוד, אז גם אתה יכול. אז אני חושב שצריך לשים על הרצפה. למה רצפה בכלל? יש לך רצפה בחדר? עם מרצפות? זה גם מיותר לגמרי. אפשר להשאיר חול. אפשר לישון מוכח באימונים שאפשר לשים סקה של חול וכולם ישנים יפה מאוד וקמים בבוקר וממשיכים עוד יום אימונים, הכל בסדר. יש אנשים ששנים ככה, הכל בסדר. לא נכון, אתה ישן על מזרון, לא קרה שום דבר. אלא מה? שאתה מרומם את החיים שלך, את המחשבות, אחר שתעזוב את הישיבה. לא אתה, אלא מישהו אחר עוזב את הישיבה, אתה לא תעזוב, בעזרת השם, כל החיים. אבל יש אדם שהוא עוזב את הישיבה, אז מה זהו? החיים שלו עכשיו בבעיה? לא. לא, תראה, ברוך השם, אתה עושה מצוות, מעשים טובים, אתה לומד תורה, אתה מתפלל, איזה יופי, החיים שלך נשארים. יש הרבה, יש אור בפתילה של השמן, שזה, אז כל המנורה קדושה עכשיו. הלשון פה, שוב נחזור ללשון של המהר"ל, כן, העולם לא יכול לקבל את כל כבודו של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. אין השמן מקבל את כל האור. הנר אינו, האור לא שולט בכולו. כלי. ולכן הוא מדגיש, הגדרה מאוד חשובה, מה זה שלום? שבת שלום, מה זה שלום? שאין, שכל אחד עומד בשלו. זה צורה. ונר שבת, כן, יש את העולם, ויש את שבת. שבת לא באה להפריע לימות החול. אנחנו לא באמצע השבוע נותנים ככה כל מיני הנהגות של שבת. לא, עושים חול, זה בסדר גמור. נותנים להערה הזאת. במיוחד הוא אומר לבית הכנסת, זה הכי כואב לו. שהלקת נרות בבית הכנסת לחנות חנוכה, אז זה ודאי ממש המנורה. איך זה יכול להיות עם שעבר, זה ממש... המורה לא יכול לסבול את הדבר הזה, ומר עם הראשונים וזה, אני לא יכול לקבל את זה, ולכן ודאי חייבים לשים שמן, שמן כשיעור, כמו שמשל בגמרה, שצריך לשים שמן כשיעור, ולהדליק את להדליק את הנר. כן.
גם השמן בסופו של דבר נגמר.
כן. זה הנביא עוד שמן, זה לא פעיל. כן, זה לא. אתה רואה שהשמן הוא לא נשרף. הוא כל פעם נותן משהו קטן של שיתוף פעולה. חשוב לנו זה, איך זה נראה. משהו קטן שיתוף פעולה, הוא לא... אתה רואה שזה מאוד איטי, תהליך איטי כזה. זה לא משהו כזה דרמטי, מדורה, ספין את השם.
לא, בקלי, הוא ממשיל את זה למקדש, עדיין נראה מערבי.
כן, נראה מאוד, בתהליך מאוד עדין, מאוד נסתר. נר מצווה ותורה. נראה עוד המשך לדברים. העולם הזה הוא גשמי ומקבל צורה, לכך נקרא העולם הזה נר. העולם הזה נקרא נר, הנר הוא גשמי ומקבל האור כמו צורה. לכן כתוב הרגיל בנר, אז הוא זוכה לבנים תלמידי חכמים. זאת אומרת שהוא היה בעולם הזה והוא כל הזמן חיבר את החיים שלו למשהו מורם. זה בחינת תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הוא נר, יש לו שכל שבגוף, לא שאין לו גוף, רק יש לו גם משהו רוחני שמזכך את המחשבות, מזכך את הרצונות, נותן לו מעלה. דוגמה נוספת שמביאה הגמרא זה ציצית. הגמרא מחברת בין נר לציצית. ציצית זה אותו עיקרון. יש לך בגדים? מה זה בגדים? צריך שלא, בגדים זה דבר לא בסדר. צריך רק שק כזה, שק פשוט, שמכסה את הגוף וזהו, מה זה בגדים? התורה לא אומרת לך לא לבוש בגדים. אפשר יהיה בגדים, אפשר אפילו בגדים נעים. בסדר גמור שגם הבגדים יהיו יפים, זה בסדר גמור, מכובדים. אלא מה? בקצה של הבגד אתה שם ציצית. קצה. יש פה. אתה מחבר את הקצה למשהו מורם, נבדל. חוץ זה עכשיו כל הבגדים מקבלים את הרכב. זה השיטה של המצוות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.